מציב יום בלחש. אמן. הפלא ופלא, אות ח'. בתקופת שמואל הנביא היו המוני אנשים שנקראו בשם שמואל, וכולם היו נביאים. כיצד קרה הדבר? חידה בספרו תהילות, יוסף תהילות, בתהילים צדיק ט', מביא בשם רבי מאיר מזרחי, בעל פרי הארץ, כך: 40 שנה קודם שנולד שמואל, הייתה בת קול יוצאת ואומרת, עתיד צדיק אחד להיוולד ושמו שמואל. וכל הנשים היולדות בנים קראו שמם שמואל. אז היו שומעות בת קול. והייתה בת קול ממשיכה. והיו יודעים שלא נולד שמואל עדיין, כי אם היא ממשיכה ואומרת עתיד להיוולד, ולא מפסיקה בת קול, אז זה סימן שעדיין לא נולד. היא אומרת עתיד. כשנולד שמואל בן חנה, פסקה בת קול. וידע כל ישראל כי נאמן שמואל לנביא. ואמרו ריבותינו זכרונם לברכה, שכל אותם הבנים אשר אמותם כראום שמואל, שסברו שתתקיים בהם הבת קול, זכו לנבואה. והן הן חבל נביאים המתנבאים, כמו שמופיע בשמואל א' י' ה'. חברותה. בארץ ישראל אפשר ללמוד גם ללא חברותה. למרות שבמסכת ברכות סמך ג' שנינו, חרב אל הבדים בנועלו, שעוסקין בתורה בד בבד, ולא עוד אלא שמתפשין. זאת אומרת, חרב תבוא על אלה שלומדים לבד, לבד כל אחד, בד בבד, ולא עוד אלא שהם מתפשים, לא מחכימים כשלומדים לבד. אז אין הדברים אמורים אלא בחוץ לארץ. מה שאין כן בארץ ישראל, אין לחוש. משום דאווירה דארץ ישראל מחכים. כך כתב היעבץ בסידורו, בהקדמת סולם בית אל. חג הפסח, חג המצות, שני השמות, חג הפסח וחג המצות, מתייחסים לשני זמנים שונים. השם פסח מתייחס לערב פסח ולליל פסח הראשון, כי בהם עוסקים בקורבן הפסח. ואילו השם חג המצות מתייחס לשאר ימי ולילות החג. כך כתב החזקוני, פרשת אמור כ"ג ה'. אגב, כאשר הטל יורד על הארץ, עיני החגבים מתעברות מבלי יכולת לראות מאומה. כן כתב רש"י, שבת כ"ו ב' דיבור המתחיל חגבים. מסיבה זו, מי שצד חגבים בשבת בשעת ירידת הטל פטור, מכיוון שעיניהם מתעברות, הרי הם ניצודים ועומדים. זאת אומרת, כל דבר שאתה לא צריך לרדוף אחריו בשביל לתפוס, אז אין בזה דין צדה. מכיוון שהם לא רואים, הם לא זזים, ואתה רק מרים אותם, אין בזה צדה. מוקצה יש, אבל צדה אין. מאור עיניהם של הנמלים והחגבים תלוי במיחושיהם. אם המיחושים יקרתו, תיקרת ראייתו. כך מבואר באוצר הגאונים, סימן תחת. על פי הגמרא בשבת, עין זה. כאשר יעקרו את קרן הנמלה, או קרן החגב, יעוברו, כי אור עיניהם תלוי בקרניהם. חגורה. אדם שחוגר חגורה עשויה מן נחש מת, לעולם לא ייפגע ממכת חרב. כך כתב רבי יהודה החסיד בספר אמרות טהורות חיצוניות ופנימיות עוד סמך ב' עמוד קוף עין אלף. חובת האדם בעולמו. כיצד כל אדם ידע מה בא לתקן ומה חובתו בעולמו? כתב בעל יוסף אומץ בהקדמה בשם רבי משה גלנטי, זכר צדיק לברכה. מה ששאלוני, במה יוודע ויכיר, למה בא לתקן? קצת ממעשיך יוכיחו לדעת לאיזה דבר ליבו רודף. כי כל עבירה שליבו דורש אותה, זוהי שנכשל בה, וצריך הרחקה גדולה ממנה. ובאיזה מצווה שישתדל יותר מאחרות, משם יוכיח שלזה הוא בא. אז אם יש לאדם שיחה לעבירות מסוימות, הוא בא לתקן את הדבר הזה בפרט. אם יש לו משיכה גדולה למצוות מסוימות, זה סימן שעל זה הוא בא. חובת הלבבות. בעל חובת הלבבות, רבנו בחיה הקדוש, קיבל הסכמה לספרו מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בזאת לנו מניין, שכן המגיד שהתגלה לבית יוסף, בציבהו ללמוד כל יום בספר חובת הלבבות, המגיד הוא מלאך אלוקים. הוא לא אומר דברים מעצמו, מבלי הסכמה של הקדוש ברוך הוא. כך אמר הרב קניבסקי מנוחתו עדן. חול. כך דבר חם, תטמין אותו בחול, הדבר יתחמם יותר. כך דבר קר, ותטמין אותו בחול, הדבר יתקרר יותר. האם החול מחמם או מקרר? גם וגם. מטבע החול, כשנותנים בתוכו דבר חם, מחמם אותו יותר. כשנותנים בתוכו דבר קר, מקרר אותו יותר. מה הסיבה? משום שבחול מעורב כוח האש והמים והאוויר, ולכן הוא גם מחמם וגם מקרר. כך מבואר במסכת בבא בתרא יוטט ובאוצר הקדמונים עמוד תו סמך. חול, אורשינה, תסיל. חול הוא עוף שחי לעולם בעד. עוף זה מכונה גם אורשינה וגם תסיל. אני רוצה לתקן, קודם שדיברנו על הזיתים, שיש את העצה להגיד אל אלוהים, מצפץ, לא מצפח, כמו שאמרנו קודם, זה טעות בדפוס. נוח ברך את החול, שלא ימות לעולם, ומכוח ברכתו, החול ימשיך לחיות, גם אם ימלאו את כל גופו בחיצים. ומדוע זכה החול לברכתו של נוח? בעת שכל חיות הטבע טבעו את מזונה מנוח. הבחין נוח שהחול לא מבקש מאומה. שאל אותו נוח, האם אתה זקוק למזון? אמר לו, איני רוצה להטרידך. באותו רגע ברכו נוח, היא רצון שלא תמות. אז זה סיבה שמפורשת במדרשים. בלדעות אחרות, זכה החול לחיות לעולם, משום שהוא בעל החיים היחיד שלא אכל מעץ הדעת. כך מובא במדרש רבה, בראשית יוטט ח'. חולדה. תהליך ההתעברות של חולדה שונה מתהליך ההתעברות של שאר בעלי החיים. בספר שבט מוסר מובא כי החולדה מתעברת דרך האוזן. חולה. הזמן העיקרי שבו האדם מתרפא מחוליו הוא בלילה. כך מבואר בפירוש הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר פרק י"א. זאת הסיבה שבתחילת היום אדם חש טוב יותר. ולכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה בנדרים מהם, אין לבקר חולה בשלוש שעות ראשונות של היום, מפני שאז מקל עליו חוליו מחמת רפואת הלילה, והמבקר עלול לחשוב שהחולה כבר נתרפא ולא יבקש עליו רחמים. יש אומרים כי הזמן המדויק בו מתרפאים החולים הוא חצות לילה, מפני שאז נושבת רוח צפונית המביאה בכנפיה רפואה לחולים. כך כתב הפני יהושע ברכות ד'. ביום הראשון למחלה, מזלו של החולה רע. לכן ביום הראשון למחלה לא יפרסם את חוליו, שלא ירע מזלו. הרעת המזל של החולה יכולה לגרום למותו, וגם אם השונא יבקש שהחולה ינזק, כך יקרה. לכן לא יפרסם שהוא חולה ביום הראשון. כך מבואר במסכתות נדרים מם, בחגיגה דלת ובראש בנדרים שם. אין לחולה במחלה קשה להודיע כלל על מחלתו, אפילו לא לחבריו. אלא אם כן הוא משער שחבריו יתפללו עליו מעומקא דליבה. אך אם התפילות עליו יהיו רק כדי לצאת ידי חובה, אין לפרסם את דבר המחלה. כך ענה הרב שטיינמן, נוחתו עדן לשואלים, האם כדאי להסתיר את המחלה? כי אם היא תתפרסם, אז הרפואה תהיה בגדר נס גלוי, והשם ממעט לעשות ניסים גלויים. או שמעדיף לפרסם, כדי שהשומעים יתפללו לרפואתו. צדיקים רבים היו מזהירים את הרופא שלא יגלה דבר מחלתם, וגם את הצילומים שערכו לגופם ביקשו להסתיר. סטייפלר היה מזהיר, אם נמצא חס ושלום פגם או מום בעובר שבמעי אמו, אין להורים לגלות את הדבר, אלא עליהם לשומרו בסוד מוחלט, שכן כל זמן שאין הדבר ידוע לאחרים, קל יותר לישועה. כי אז זה לא נס. כי אם ידעו שהוא צריך לצאת בעלמו, ובשביל לתקן את זה, אם זה באמת הבחנה נכונה ולא שקרית כמו של היום, אז יצטרכו נס, ונס לא כל אחד זוכר. אז אם הוא לא מגלה, אז זה לא יהיה בגדר נס, כי לא יודעים שבכלל היה מום. אז הישועה יותר קלה. מרן הגריז לא הסכים שיגלו שהוא חולה, ורק בסוף ימיו, שהחמיר מצבו מאוד, הסכים. כך דברי הגאון רבי משה שטרנבוך. אין לספר בשבחו של אדם חולה, כי סכנה היא לו. כך כתב רבי חזקאל שטרגה ליפשיץ אלברשטאם, מסטרפקוב, באוצרות ירושלים. מקובל בידינו מתלמידי בעל שם טוב, שאם יש חולה, אין להפליג בשבחו, כי אם יפליגו בשבחו, יתענם כתרגע, לא הוא כבר ישלים חוקו, ואין לו לבלות ימיו בעולם הזה לחינם. על כן אדרבה צריך מעט בשבחיו, ולטעון שעדיין לא עשה אפילו חצי, ומה שצריך לעשות, הוא מוכרח עוד להאריך ימים ושנים להרבות מצוות ומעשים טובים. כמו שתרץ החפץ חיים על החכמים שבאו לבקר את רבי טרפון כשהיה חולה. ועדיין לא עשה חצי מכיבוד אביהם שוחר. בשביל שלא השלים עדיין ולא ייקחו אותו. חולה סופני. חולה שהרופאים התייאשו מחייו. ואמרו שעל פי דרך הטבע אין לו סיכוי לחיות, אין להתפלל עליו בפה, אלא במחשבה בלבד. ויודע מחשבות, יתברך שמו, ישלח דברו וירפאהו. כך כתב בעל דברי חיים ושלום, באות תתקעה. חולין, מקובל בשם החתם סופר, שבכל זמן שציבור בני הישיבות היו עוסקים במסכת חולין, היו פוגרומים בשחיתות. כך מובא בספר הזיכרון לחתם סופר עמוד ו', שיש לטענות לפני שמתחילים ללמוד מסכת חולין. כמובן בספר חסידים, לטענות קודם לימוד מסכת חולין ויבמות. ובספר יוסף אומץ, אכן ראיתי כמה מקדמונים נוחי נפש, שקודם שהתחילו ללמוד חולין בישיבה, גזרו תענית, בטעם מפני שלא יקטרה גם מסתין בתלמידי החכמים המראים מלכות שחיטה בעצמם. חולשה. בכל ימי ראשון האדם חלש יותר משאר ימי השבוע. כך כתב הרשב"א בעין יעקב תענית כבזה. בכל יום ג' היצירה, כוח האדם דל וחלש יותר מבשאר הימים. כמו שנאמר בנולדים שהם חלשים דלי כוח ביום השלישי ללידה. כמוזכר בשבת, כופלה מדלת. ובאותו היום הוא דוגמה לדורות. אדם שנתקף בחולשה, אם לא יספר על כך לאחרים, תוך זמן קצר יחזור לכוח הראשון. כך כתב על שומר אמונים, מאמר הביטחון פרק ב'. קיבלתי מאמי מורתי עליה שלום, שקיבלה מאבותיה, שאם נצמח לאדם איזה חולשה חס ושלום, לא יספר זאת לשום אדם איזה זמן, וזו סגולה שמאליו יהיה בטל, וזה בדוק ומנוסה. חום. בדרך כלל בכל יום רביעי מידת החום גוברת, שהשמש ביום זה חזקה יותר מבשאר הימים, מפני שבו ביום נטלו המאורות והתחילה להעיר ולזרוח. ועל כן ביום זה החמה בחוזקתה כחתן היוצא מחופתו. כך כתב על צרור המור פרשת נוח זן יוד ג' מעידך. ביום שישי בדרך כלל מתגברת הקרירות ברחבי תבל, כן כתב רבי יעקב ריישר בעיון יעקב על עין יעקב מסכת יומא למדי ב'. חומץ. בחומץ קיימת תכונה של כיבוי אש יותר מאשר במים. כך מבואר בספר יסוד העולם, אות נ"ה. החומץ מסוגל יותר לחבות אש ממים, לפי שמרוב חריפותו ודקותו, בן הקל נכנס לתוך חורים ומחבץ חלקי השמנים שבו. חופה, קבלה ביד גדולי ישראל, כי זמן החופה הוא עת רצון גדול ביותר לקבל בקשותיו של אדם ולמילוי משאלותיו. משום שהקדוש ברוך הוא, שהוא השותף ביצירת האדם, משתתף אף הוא בחופה ומשרה את שכינתו, ולכן רגעים אלו מסוגלים לתפילות ובקשות. כך אמר רבי יוסף צבי הלוי דינר, קונטרס שמחת הלוויים עמוד מם ג'. חוצפה, בעל החיים החצוף ביותר מכל החיות הוא הכלב, בעל החיים החצוף ביותר מכל העופות הוא התרנגול. כך מבואר במדרש רבה פרשת כי תישא ובמסכת ביצה קפה. חורבן בית המקדש, עמודי הנחושת שנלקחו מבית המקדש על ידי הכסדים והונחו בבבל, בכל שנה ביום תשעה באב הם מזיעים ונראה כאילו שפכו עליהם מים. כידוע, בבית המקדש הראשון בנה שלמה המלך עמודי נחושת לפאר את בית השם. כאשר הכסדים החריבו את בית המקדש, הם שברו את העמודים ונטלו את הנחושת לבבל, כמו שנאמר במלכים ב' כ"ה י"ג. בכל שנה בתשעה באב עמודים אלו מזיעים ונראה כאילו שפכו עליהם מים. כך העיד בעל סדר הדורות, חלק א' עמוד ר' נ', בשם ספר מסעוד בנימין. בית המקדש עצמו לא נחרב בפועל, ואפילו לא אבן אחת ממנו, אלא הוא נלקח ממקומו ונגנז במעבה האדמה, ומפתחותיו נגנזו במרומים על ידי פיסת יד שירתה ונטלת תן מידיהם של פרחי כהונה. ומה שחריב טיטוס הרשע, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים או שדים שיביאו אבנים ויבנו בדומה לבית המקדש, באותם החריב טיטוס. כך מבואר בזוהר הקדוש, פקודי דף רשמם. ובספר מדבר קדמות לאחידה, מערכת מם, עוד מם ג', בשם ספר עמודי השבע. חושים, חושי האדם נתייסדו בחוכמה עצומה ובהשגחה עליונה ובסידור נפלא, כי חוש המישוש מתפשט בכל הגוף. בחוש הריח מתפשט חוץ לגוף. בחוש השמע מתפשט יותר מן הריח, כפי שיצטרך יותר לאדם. בחוש הראות מתפשט יותר מן השמע, כי האדם צריך לו יותר. כך כתב רבנו בחיה בדברים דלת כפחת. והוא מסיים, והנה זה עניין גדול לכל מסתכל בו, יורה על שלמות האדם בחמישה חושים, כי מעשה אלוהים הם. וזה כמובן מפיצוצים לא יכול להיות. חזיר, חייו של החזיר תלויים בעיניו. כך כתב בעל מגלה עמוקות בית חנן אופן קוף ממזן, בשם ספר כנפי יונה. הרוצה להמית חזיר יחד עיניו, כי חייו של חזיר תלויים בעיניים, ולכן עין של חזיר מיער תלויה. זאת אומרת, העין בפסוק מיער היא תלויה למעלה. חזקיהו מלך יהודה, היה הראשון בהיסטוריה חולה ונתרפא מחוליו. עד ימיו, כל מי שחלה מת מחוליו. אין צ'אנס לשתי מחלות פעמיים. אין. חולה מת. זה בקשה שביקש יעקב אמינו, שאדם, לפני שימות, יהיה חולה, כדי שיוכל לצוות לביתו. קודם יעקב אבינו, איך היו מתים? מתעטש ומת. יוצאת הנשמה בעיתוש אחד. זהו. לכן אומרים היום לאנשים, חיים בשלום, חיים וברכה, סוטה, לרפואה, בריאות, כל מיני דברים. אז הוא היה ראשון בהיסטוריה שהיה חולה ונתרפא מחוליו. כך מבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק נון א', מיום שנבראו שמיים וארץ, לא היה אדם חולה ויעמוד מחוליו. עד שבא חזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו. אמנם יעקב אבינו כבר ביקש רחמים, שלפני פטירתו הוא יחלה, והקדוש ברוך הוא נעתר לו. אך עד חזקיהו המלך, כל החולים היו מתים. ומחזקיהו ואילך, היו כבר חולים שנתרפו. חזרת השץ, שליח ציבור. אדם שמכוון בחזרת השליח ציבור, ועונה אמן, אחר כל ברכה וברכה, נחשב לו שיתפלל פעמיים, ויש לו שכר כפול, ומובטח לו שתפילתו מתקבלת במרומים, כפי שאמרו חכמים זיכרונם לברכה. אם אדם התפלל וחזר והתפלל, יהיה מבוסר שתפילתו נשמעת. כך כתב רבנו יונה באיגרת התשובה עותד, ברבי יוסף קארו, בבית יוסף אור החיים סימן קוף קף דלת, בשם אורחות חיים. חטאת נעורים, קבלה בידינו. מי שלא תיקן חטאת נעורים, אל יתפלל ביחידות. ויש להיזהר בזה מאוד. ושומר נפשו יתפלל רק בציבור. כך אמר היהודי מפרשיס חם בשם האדמור מלובלין, מופיע בזיכרון שמואל פרשת מסע. חיבוט הקבר. אדם המחטט רגליו ממקום למקום לאסוף כספים עבור עניי ישראל, ניצול מחיבוט הקבר. כך כתבו ברכת אברהם בהקדמה, בבעל עשר צחצחות דף למדה, ובעל עטרת מנחם עמוד ראשון. חידושי תורה. ההגדרה של חידוש תורה היא, כל הבנה של פשט כלשהו שלא היה מובן לך מתחילה, זה חידוש תורה. למרות שלכל העולם זה כבר היה מובן. כך מבואר בספר הנשגב עמוד תתלח. בנפש החיים שער ד' פרק י' ב' מובא בשם הזוהר הקדוש, כי כל דבר שמתחדש לאדם, הקדוש ברוך הוא נשיק לה ומעטר לה. וכן כל חידוש תורה מעמיד עולמות חדשים למעלה, וכאמור חידושי תורה זה לא המצאות שהתחדשו רק לו ולא לאדם אחר, אלא כל הבנה כלשהי שלא הייתה ידועה לו מתחילה נקראת חידושי תורה. יש אנשים בלי שים לב אומרים, זה חידוש בשבילי. כאילו עבר על כל התורה כולה וזה. זה חידוש בשבילי. זהו, נשאל לו רק החידוש הזה. איך לא ידעתי מזה? חיה. טבע הטביע הקדוש ברוך הוא בעולם החי. כל חיה שטעמה טעם בשר אדם, כל חיה שטעמה טעם בשר אדם, בלו פעם אחת, שוב, כל חיה היא מתגרה באנשים. כך כתב רש"י ביחזקאל, יוטט ג' יש אומרים שהכלבים שהשתמשו בהם, הגרמנים, ימח שמם וזכרם, עשו את הפטנט הזה. בשביל שיהיו אכזרים ויקפצו על אנשים ויביאו אותם לכדי מיתה. כיצד רואות החיות בלילה חשוך ללא כל תאורה? בספר צמח השם לצבי, בהפטרת כי תבוא מובא. יש חיות שמאירים בלילה מאור העיניים שלהם, ורואים לאורו. קיימת חיה שחציה תחתון דומה לאדם, וחציה העליון דומה לתייש. בספר יוסיפון, פרק שני, מסופר על צפו, הבן של אליפז, שחיפש את הפר שעבד לו, שהתקרב למערה אחת, שמע את הפר צועק, בתדהמה חזה בו בראותו בתוך המערה, היה גדולה, מחציה ולמטה בדמות אדם, ומחציה ולמעלה בדמות תייש. והחיה הזאת אכלה את הפר שלו. דרך אגב, הכל הולך אחרי הפנים ולא אחרי הגוף. אם יש גוף של בהמה ופנים של אדם, זה אדם. והפוך, אם יש גוף של אדם והפנים של חיה, זה חיה. חיות מאות. אדם שמסביע עיניו בחיות מאות, מושך על עצמו רוח טומאה, שתחפוף עליו בדבר זה, וזה יביא אותו להסתכל בדברים גרועים יותר. שיביא אותו לידי מכשול. כך כתב קו הישר פרק כף. אפילו שמותר להסתכל בבריאות משונות, ועל כך תקנו את הברכה משנה הבריאות, מכל מקום אל יסביע האדם עיניו בהסתכלות, יביט בהם רק בדרך ערי. חיות ים, קיימת בריאה בים, כאשר רועש רוצים להזיק את ולדותיה, מיד היא בולעת אותם, נסה למרחקים, ואז פולטת אותם מקרבה, כשכולם חיים וקיימים. כך כתב שבט מוסר, פרק י"א. חיטה, אין, ולא הייתה, ולא תהיה, חיטה אחת דומה לחברתה. כך כתבו הריטב"א ביום הסמך ב', והתוספות ישנים שם בשם הירושלמי. כמו בטביעות אצבעות, שאין שום אדם בעולם בין כל אלה שהיו מאדם הראשון עד עכשיו שטביעות אצבעותיו זהות לשני, ככה בחיטים. אין חיטה אחת בעולם הייתה ותהיה שדומה לחברתה. זה רק מראה שמהפיצוצים יש פה שכל ממש גדול. החיטה היחידה שיכולה לצמוח במצרים, היא חיטה שגדלה במצרים. אבל לא ניתן לזרוע במצרים חיטה שובה מארצות אחרות. כך כתב השפתי כהן פרשת עקב. בבואו לבאר את עדיפותה של ארץ ישראל על פני ארץ מצרים. כל החיטים הגדלים בכל רחבי תבל, מוצאם מארץ ישראל. כך כתב החידה בספרו שיעורי ברכה תלת. למה מברכים על הפת המוציא לחם מן הארץ ולא המוציא לחם מן האדמה, כמו בורא פרי האדמה? כי החיטה מוצאה היא מהארץ שלנו, כלומר מארץ ישראל. לכן המוציא לחם מן הארץ, לא מן הקרקע ולא מן האדמה, מן הארץ, ארץ ישראל. חיטים שירדו בעבים. ישנם חיטים שמעולם לא נזרעו, לא צמחו בקרקע וממילא לא נקצרו. אז איך הם הגיעו לעולמנו? ירדו מן השמיים. כיצד? רש"י במנחות סמכתת מסביר, העננים שמעל האוקיינוס בלעו לתוכם ספינה עמוסה בחיטים ופלטו אותם בארץ ישראל. הגמרא דנה שם, מה דינם של חיטים אלו לגבי הקרבתם כמנחות וכשתי הלחם? חילול שבת. בשעה שהצמחים, דרך אגב, יש כל מיני תופעות בעולם שפתאום נוחתים מהשמיים דגים, בכמויות, נשפחים, כבישים. אז זה אותו דבר. בשעה שהצמחים והאילנות רואים אדם שמחלל שבת, הם צובחים וצועקים על הרעה עתידה לבוא בעקבות חילול שבת. כך כתב רבי חיים פלאג'י בכף החיים סימן למד. שלחתי סרטון שרואים שחיברו לכל מיני צמחים כבלים שמחוברים למחשב שמשמיע את השירה של הצמחים, ורואים שכל צמח יש לו שיר אחר. לא עושים כלום, מחברים כמו זרם, אתה מחבר, ואז המחשב קולט את התדרים שמשדרים, ואתה שומע את השירה. וצמח אחר, בכל עצי השדה ירננו. היום מגלים את זה. המחפש היתרים לחילול שבת גורם להפסד רכושו. מעשה באחד שבנה את ביתו בקבלנות על ידי גוי בשבת. כאילו זה לא אני, זה הגוי. אבל הגוי עושה שליחותו בשבת, באסור. לא היו ימים מועטים שלא נשאר הקרקע, לא לו ולא לזרעו. מצד שני, מעשה בעשיר יראי שמיים, בנה בתים ופיזר ממון הרבה, כדי לא להניח לגוי לבנות בשבת. ובאחד הימים השתוללה שריפה גדולה בעיר. כשהגיעה האש עד לביתו, הפך השם את הרוח וניצל ביתו. כך כתב בעל כף החיים, רמד למדזן למדחת. שלחתי בקבוצות עכשיו מה ששלח לי יעקב תרשד, מה שכותב הבן איש חי, אינשי דעלמה נמשכים מאוד בתרקולות, לכן הזהירונו חכמים זיכרונם לברכה שאין לפרסם להם קולות כדי שלא יקלו יותר. כוח היתר עדיף, העיקר לפרסם, כוח היתר עדיף. בדבר זה פשוט שאכן יגיעו לידי מידה זו הרבה מאינשי דעלמא להקל לכתחילה יותר, כי הרי בדיוק בזה בא לידי ביטוי דרגתו הרוחנית של האדם. שאם דרגתו גבוהה, אז יחפש להחמיר. ואם דרגתו נמוכה, ברור שלעולם יחפש כמה שיותר להקל. לפי כל מיני היתרים שונים ומשונים כידוע. וכתב רבנו כף החיים בסימן כנח. סעיף קטן כפה, בזה לשונו, כל אשר נשמתו זכה ביותר, תאווה נפשו לעשות חומרות וחסידות ביותר. בכל אשר אין נשמתו מתוקנת כל כך, תאווה נפשו ללך אחר הכולות. בסימנך בתרעניה אז לעניותה. אחרי העני הולכת העניות. ובזה יוכל האדם להבחין את עצמו. וכמו שכתבו בעלי המוסר. אז את אומרת, אם אתה מחפש כולות, למה? אבל כתוב שזה שאפשר להקל. ואפשר... אז למה? אז למה? תגיד לו. תגיד לו, אתה עני והעניות הולכת אחריך. והנשמה שלך לא מתוקנת כל כך. ואם תמצא אדם. שמתאווה לעשות חומרות וחסידות, נשמתו זכה יותר. כל זה מובא בספרו של הבן איש חי מקבציאל. אז אם כן, אם אנחנו רוצים לבדוק את עצמנו, נראה האם אנחנו נוטים אחרי חומרות או אחרי קולות. בזה יתברר לנו מה מיקומנו. וכמובן שבשבת שהזכרנו עכשיו, לא צריך לחפש קולות אלא חומרות, כי שבת היא קדושה בקדושה אמיתית, היא מקור הקדושות כולן, כמו שלמדנו, ולכן צריך להחמיר כמה שיותר, וללמוד דיני שבת שוב ושוב ושוב, כי החפץ חיים אומר שאם לא חוזרים על זה, כל הזמן אי אפשר לעבור שבת בלי חילול שבת. ומי שמחלל שבת, ידוע לכם העוון החמור, וגם בתחיית המתים הוא לא יקום, כי אומר החפץ חיים ששבת כנגד הלב. אז אם יקום בתחיית המתים, בלי לב אי אפשר לחיות. ואין לו שבת, כי הוא חילל שבת. הוא לא למד את הדינים. אז לכן צריך להשתדל ללמוד בשבת גם דיני שבת, ובשבת גם הקליטה היא יותר, ובפרד מחצות, והלאה, וכו'. ועל כן אנחנו נודה לשם, ונשיר, ישמחו במלאכותך, שומרי שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת, ישמחו, במלכותך שומרי 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 שבת בקוראי עונג שבת מקדשה שביעי שבת מקדשה שביעי שבת מודה אני לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שמת חלקים יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים יושבי קרנות, שאני משקים, והם משקימים. אני משקים לדברי תורה, והם משקימים דברים בתנים. אני עמל, והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ, והם רצים. אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הגז וחזקות ישראל, לפיקו, הרבו להם תורה ומסורת. שנה